הציל את עמון הרשע שאביו.
אבל אין האב יכול להציל את בנו. ולכן לא הציל חזקיהו את מנשה. והגמרא מוכיחה את זה. סיפר שהזינו כתוב שהשם יעניש את עם ישראל בכלל החטאים שלהם ואין מידי מציל. אומר ספרי, אין אברהם מציל את ישמעאל בנו ואין יצחק מציל את עשיו. אז זה הוכחה לא תוח כלל שגם הבן יכול להציל את אביו אבל לא להפך. זאת אומרת כמרא, השתה דעתית להכי, אפשר גם מקודם שאלה גמר על מלך אחז, גם כן, אפשר להגיד כבר דבר, שהבן של אחז זה חזקיהו, אז חזקיהו הציל את אביו. אגב מביא הגמרא, יהויקים המאחרוני מלך יהודה, הוא היה רשע גדול, אבל לא כתוב שאין לו חלק לעולם הבא. למה? משום דרבי חייא ורבי אבו דאומה כתוב על הפלוגתו של יהויקים זאת ועוד אחרת. הוא קיבל כפרה על ידי קודם דבר שהוא לא קיבל קבורה והייתה עוד נקמה עליו. איך שהמית אותו היה מאוד אכזרי, וגם כתוב על הגולגולת שלו שמצאו מחוץ לקבר, וכתוב עליו כמה אחת כוונת בגולגולתו וזאת ועוד אחרת. לכן יש לו חלק למבא. מה היה הנקמה עונש הנוסף? אז כתוב, האם מישהו שם רבי פרידה וזקן שלו מצא גולגולת מושלכת בשער ירושלים וכתוב בה זאת ועוד אחרת. מה זה? קברה ולא יקברה. הם קברו אותו באדמה ויצא שוב, חזר וקברה ושוב יצא מהקבר. אמר סבא של פרידה, אולי זה צריך להיות הגולגולת של יהויקים. אני הוא עשה שם חפירות ארכיאולוגיות, אז מצא את זה. ועליו כתוב בפסוק, קבורת חמו יקבר צחוק ואשרי, מהלה לשערי ירושלים. וזה עונש שלו שלו לקוברו. לכן הוא אומר, ודאי זה המלך. ולא קשה לזלזל בו כל כך. שמודל בזדד, מה הוא עשה? קרח את הגולגולת במשי והניח את זה באגד שלו בבית שלו. אשתו ראתה את הגולגולת שהביא לביתו, אז היא חשבה,
זה אשתו הראשונה,
מצא את זה,
כן, כן, זה
כן, ודאי זה גולגולת של אשתו הראשונה והוא לא יכול לשכוח אותה. ודאי היא הייתה מאוד מקנאת בזה, זה קינה. אז היא היה לו תנור, אז היא הסיק את התנור ושרף את אותה גולגולת של יהויקים מלך יהודה. זה פשוט מאוד אחרת. מלבד זה שלא קיבל קבורה והגולגולת לא נקבע בכלל, גם נשרפה. אז פה אנחנו רואים את הכלל, כלל גדול, שאב לא יכול להביא זכות לבן שלו. קודם כל, שווה זה כבר בקושיות, אבל קודם, איך הבן יכול להביא לאבא שלו, מאבא היה רשע, בני שטוב, יש מאמר מפורסם בליזה, זה אפו, פאוק נסווית פונגון. זאת אומרת, זה מה ש... אני רגיל להסביר לבעלי תשובה, נפגש עם ההורים, זה דרך טובה. פעם פה בארץ היו כאלה שהמלחמה בין ההורים ובין הצעירים שחזרו בתשובה. ויכוחים ביניהם. אז אני אומר, כלל גדול, לא להתווכח עם ההורים, אלא לכבד אותם בכל הלכות דרך ארץ וחומרה. זה מחויבים לעשות. והאבא צריכים גם להגיד להם את הגישה הזאת. אם הבן זכה באמת להיות בעל תשובה אמיתית, במידות טובות, כמו שתראו, הוא עכשיו רוצה לשמור את כל המצוות, אז זה בוודאי בגלל התאוות שקיבל מכם. זה מה שכתוב בספר חסידי עוד מקומות. למה איך זה? בן יכול לזכות את אביו רשע, רשעים כמו שכתוב, רשעים חזקים, בגלל שבכל זאת היה וכמה דברים, איזה ניצוץ בתוך הרשע הזה האבא, שזה מתגלה בתוך הבן. לכן צריכים לייחס להם את הזכות הגדולה הזאת. ואחר כך, בגישה כזאת, אפשר לפעמים להפוך את ההורים, להכיר את הדברים הטובים בבן, ואחר כך הם בעצמם יעשו תשובה. כמו שכתוב, בסוף מלאכי, השיב לב אבות על בנים, אומר רש"י, על ידי בנים. הבנים יכולים להחזיר את ההורים בתשובה בקלות. ואנחנו מתקרבים לזמן של יהיה הנביא לפני המשיח. זה אתגר גדול, צריכים לדעת את זה. מה אומר רש"י שם? חשוב, תדברו, כך אומר לי הנביא, הבנים צריכים לדבר עם ההורים בתוך אהבה וכבוד, להחזיר אותם. זה כך, על ידי בנים גם אפשר להחזיר את ההורים, וזה רואים בחוש פה בארץ, תיעדו. עכשיו, כל הבתי ספר של שובו, גם של חזון משה, זה בשביל ישראלים, שזה מבטאים עדיין לא דתיים, מחזירים את ההורים בתשובה, לאט לאט, ככה אפשר פה באמת להחזיר חלקים גדולים משם ישראל בתשובה.
סליחה,
אבל להפך לא. אבל להפך לא.
הסיפור הזה עם יהויקים, הוא לא זכה לקבורה, ולא כתוב שאין לו חלק לעולם הבא. זאת אומרת, יש לו חלק לעולם, בגלל שהוא לא זכה לקבורה, זה התחפר לו על ידי שאלה. אז זה קצת משונה. זאת אומרת, בן אדם שלא זכה לקבורה, נגיד לאנדל לנין, הוא לא זכה עדיין לקבורה, זה כפרה לו, זאת אומרת, הוא מרוויח מזה בעולם, אני לא מבין מהדברים האלה. משהו לא זכה.
טוב, אי אפשר לדעת תחת משמיים, אבל מה שחזן אמרו פה, יש בזה עניין.
כאילו
כפרה
לו, מרוויח מזה.
למשל, אדם בשביל עבירות שלו, סתם. אדם שעשה בעבירות. אז מיתה מחפרת. איך מיתה מחפרת? גם לא המעבידו, מיתה מחפרת. לפעמים. חלוי, זה רק השם, השם יותר. אז אני רוצה. אז הוא אומר על זה. הוא אומר טוב, נגיד, מה זה, כדי להבין ברא מזכה אבא, אז יש במסכת קלה מביא מעשה ברבי עקיבא שבאותו מתבודד במדבר וחוזר על משנתו, פגש באדם אחד ארום ושחור כתחם, רץ כמרוצת הסוף וחבילת עצים גדולה כתפו. לשאלת רבי עקיבא על מעשה מקום זה, ענה לו אותו אדם, אני מת ובכל יום חופים עליי מלאכי חבלה מולים עליי לחוב עצים ושורפים אותי בהם. וכל כך למה? בדי שעברתי על כל מצוות התורה. אמר לו רבי עקיבא, כלום שמעתי מן המון מלאך, אם יש לך תקנה להיפטר מעונש זה? אמר לו, שמעתי שאומרים, אם היה למסכן הזה בן שעומד בתוך הקהל ואומר קדיש, וברוך השם בורך, והקהל עונים אחריו, יש מרבה, מיד פוצחים אותי מן העונש. שאל אותו רבי עקיבא על עיר שלו ושאר מקומו, אז הוא אמר, בעצם יש לי בן, אבל הבן הוא הלך בדרך שהוא לא יודע שום דבר על דברים כאלו. לרבי גאו דגישה, רבי עקיבא מצא את הבן של האיש, הוא לא נימול, ושאלו רבי עקיבא ומעל אותו, או שבוא לפניו למדו תורה, הוא לא יכול לקבל תורה, לא מעוניין, עד שישב אליו רפי וטענית 40 יום, התפלל עליו. עד שאני יודע שזה מנהג, שאני יודע כמה ראשי ישיבה שעשו את זה לפעמים, מי שהלך בדרך לא נכון. עד שיצא בת קול ואמרה לרבי עקיבא שנקרב לתפילתו, הלך ולמדו תורה וקריא את שמה ותפילה ועמידו בתוך הקהל ואמר קדיש, בנו הקהל אחריו, אותה שהתירו את המת ופטרו מן הפורענות, ובא לרבי בחלום ואמר לו, תנוע דעתך בגן עדן כשם שהנחת את דעתי ואתה הצלת אותי מדין לשוגהינום, כך היא גם אצלך. לכן קטן מציל את אביו מן הפורענות. וזה עניין של אמירת קדיש של הבן. והזוהר מביא את המעשה, אותו המעשה קצת שונה, שאמר לו רבי, הקדוש ברוך הוא ינחמך כמו כפי שנחמתני. בשעה שאמר בני הפטרה הפקיעו ממני דין גהנום, בשעה שבא לפלל ואמר קדיש קראו לי גזר דיני מכל וכל, ובשעה שנתחכם בני וקיבל שמיכה להיותך, שזה גם קרה אחר כך, יתרו לי בקטרם של צדיקים ושיבוני מהם בגן עדן. וזה מוסיף על זה רב חיים ויטל שמרי, שטעם רית קדיש, אין כמו שחושבים המון העם, שהוא כדי להסתיר נפש של נפש המדין של גהינו, אלא יש בו תועלת רבה להכניסו לגן עדן, ולהל אותו ממדרגה למדרגה. לכן גם בשבת ויום טוב צריך לומר קדיש. טוב, עכשיו, כדי להבין קצת יותר את הטעם הזה של אז הסברתי כבר, אומרים זה בעיקר בן על אביו, בן יכול לזכות אביו קל וחומן, וחדש גם כן עם כל מצוות שהבן עושה. אבל להבר לא, המינק שלנו משל גם כן שאבא אומר קדש על הבן, גם כן עם אין אחרים, אבל בכל זאת עיקר הקדש זה בן על אבא. אבל יש פה הרבה קושיות, מפני שהקושיה הראשונה, גם הפסוק שהגמרא מביאה, ואין מידי מציל, אברהם לא מציל את ישמעאל. קודם כל, מה זה? אברהם יצחק ויעקב מצילים את כל כלל ישראל, בזכות שלהם. זה קושיה חזקה. כל יום זכות אבות, מה זה? זה מעשה אבות. וזה מביא זכות לבנים, גם אנחנו לא מדרגה שלהם בכלל. בכל זאת, אפילו זה כתוב מפורש בחומש, שהקודש ברוך הוא באמת שעושה חסד לאלפים, להרבה דורות, לשומרי מצוותיו, ולאוהבה. וזה בזכות האבות, יש זכות אבות. והוא אומר שיש רק זכות בנים, מה פה היגיון? יש לכם תירוץ על זה? מי שיכול לחרץ קושיה הזאת? אין אפשר להגיד שאבא לא מזכה בן מהיסוד של כלל ישראל שזכות אברהם יצחק ויעקב. יש לכם תשובה? טוב, אז הייתי אומר ככה, זה כתוב במפורש בהרבה מקומות, בתוך הרב או תחום השגן חוד, לביאל, זה העניין. וגם כשמוש רבינו ביקש שקבל חפרה על חטא העגל, זכור לאברהם יצחק ויעקב, מה שהם עשו, אז אפשר להגיד ככה, בעצם לא כתוב בכל הפסוקים של השם הוא שיחק לאלפים, יש עניין של ברית אבות. כל היסוד של עם ישראל זה ברית, שהם היו כל כך גדולים בזמן שהיו יחידים נגד אווירה של כל העולם, והם יזדו את כלל ישראל. לכן זה משהו אחר, זה עניין של יסוד של כלל ישראל. האבות הם מהקבה, לכן אצלם יש דבר מיוחד. לכן כתוב פה, אין אברהם מציל את ישמעאל, אבל ודאי את יצחק כן. זאת אומרת, כי בזרחה פירוש הדבר שהברית צריך להיות על ידי מדרגה גבוהה מאוד של אברהם אבינו, וישמעאל לא הלך בדרך זו. בכל זאת יש פה קושיה גדולה, שאין אברהם מציל את ישמעאל, מפני שכתוב בגמרא השם בירך את אברהם בכל, סוף חייו בירך את אברהם בכל דבר, בכל. יש כמה פירושים, ואחד מהם שישמעאל עשה תשובה. אז איך אפשר, הוא עשה תשובה. זאת אומרת, אפשר אולי לתרץ שבסדר, הוא עשה תשובה, הביא לכם
מסיבה טובה.
הוא עשה תשובה בימיו. בימיו.
אז אימא שלו.
אז בעצם הוא ראה צריך הצלה של אברהם אבינו. זה שהוא עשה תשובה מעצמו. הוא ראה מביאה פה. זה שכתוב. מה הוא רכה? שכתוב את כלו. ויתפרו אותו יצחק וישמעאל.
קודם יצחק,
הוא נתן דין קדימה ליצחק, אז הוא קיבל את זה. יצחק הוא הבכור הקודם, בעצם ממשיך את הברית של אברהם. אז שוב, חייבים מנעולה דכתיב ויתפרו אותו יצחק ושמבניו. מכתיב שמואל היותר מבוגר מיצחק, למה הוא נחשב ראשונה? שמע מן התשובה. תשובה הזאת. אז לכן שואלים על זה.
יש עוד מקור לסיבת ויקבר בסיבת טובה?
כן.
שם כתוב רש"י אומר שהוא יעשה תשובה בימיו.
כן. אותו הדבר, זה מפה.
כן.
אז אז אם ככה, אז מה תירוץ? אז כוונת הגמרא שלא מועילה זכות אברהם לזרו של ישמעאל, אבל ישמעאל עצמו הועילה. זה בעצם הפירוש היחידי שמצאתי. טוב, זה תירוץ טוב. הפירוש לזרו של, הוא עצמו עשה תשובה. ממנו באו הוא יפרי אדם.
למה יש להם זכות לארץ ישראל ונפט? אם זה רק מועיל לישמעאל ולא לזרו, מה אנחנו רואים בימינו? שולטים פה?
כן, זה המדרש אומר, והזוהר מעריך בזה, שכשאברהם אבינו ביקש לו ישמעאל יחיה לפניך, אז השם גם אמר אני אברך את ישמעאל גם כן. אז מה הייתה הברכה? כתוב בחומש שהייתה ברכה, שהממלכים יהיו חזקים. אז אומרים שבזמן, גם הוא עשה מילה, השר של ישמעאל בא לפניו ואמר, הוא גם יש לו שם של קדוש ברוך הוא, ישמעאל, מימין בקהל אחד. אז אמר, בזמן שעם ישראל הם ריקים מן המצוות, בארץ ישראל ריקה משומרי מצוות, אז הוא נזכור ישמעאל. אז פה זה מאוד נוגע אלינו היום. אם ארץ ישראל היא ממש מלא עם תורה, עם מצוות, אז זה יחליש את כוח של הערבים עלינו. זה זה מה שאנחנו צריכים להרחיב פה. על ידי זה יצא שם הם יהיו, הם יחזרו לשמור את שם מצווה נוח, אולי גם יעשו תשובה נגד הרציחות שלהם.
איפה בארץ?
כן, בארץ ישראל. עכשיו יש עוד קושיה חזקה מקורחה, שהגמרא אומרת בסוטה, מדברת על דוד המלך ואבשלום בנו. אבשלום בנו היה רשע גדול, הוא מרד נגד אביו ורצה להרוג אותו, לקחת את המלוכה ממנו. אז הגמרא אומרת, מסבירה את כל בסוטה, אומרת אבשלום נתראה בשר שלו ובשרו מרד, אבשלום לא היה איש יפה בכל ישראל, להלל מאוד, מכף רגלו ועד כת קודו לא היה בו מום, וגלחו את ראשו במקיץ ימים לאמת שגלר. טוב, אז שקלו את שר ראשו 200 שקלים באבן המלך, לפיכך נתלה בשרו. הוא היה בעל גאי וגדול, מדי שהיה כל כך יפה, כולם, כל העם היו משבחים אותו על היופי שלו וכן הלאה. אבל בסופו של דבר, בגלל השר הכל כך מבריק שלו, אז כך הוא נתלה באילן ועל זה נהרג. והוא רצה לקחת את המלוכה מאבא שלו. טוב, כשהודיעו לדוד המלך שאבשלום הוא כבר נהרג, אז הוא היה מאוד בוכה, מאוד מתאבל, הוא אהב אותו מאוד. בגלל, על אף שעשה את זה, בכל זאת הייתה אהבה גדולה לבן. אז הוא אומר, ויגז המלך כשהוא שמע שהוא נהרג, ויעל על יד השער ויעיד, וכו אמר בלכתו, בני אבשלום, בני אבשלום, מי יתן לי מותי, אני תחתיך, אבשלום, בני. והמלך לאט את פניו וזעק המלך קול גדול, בני אבשלום, אבשלום בני. 8 פעמים. למה 8 פעמים? לפני שהוא רצה להעלות אותו משבע מדורי גיהינום.
למה 8?
ועוד יגדם את הכל הברי של לגבי גופי. ועוד אחד שהוא רצה שהראש יחזור לקוף שלו בקבר. מה כתוב? ואבשלום כבר בזמן שהיה חי, ויצל בחי ומתמצבת אשר בעמק המלך. זה עוד נמצא היום. מול העזיזים יש יד אבשלום. זה מה שהקים אבשלום. לפני שהוא רצה, אפילו לפני מותו, להקים לעצמו כאילו סמל הדורות.
גם קבר שלו.
כמה אין לי בן, ועבור אזכיר שמי. לכן ויקרא למצבה על שמו, ויקרא ליד אבשלום עד היום הזה. טוב, וזה מה שהוא כתב על המצבה שלו, זה היה בעיצה עמוקה של מלכו של עולם, שכתוב עונש על דוד המלך בכלל החטאים שלו, איני מקים עליך רעה מתוך ביתך, שזה באופן אישי ודאי אחד מהניסיונות הכי קשות לכל אב, שהבן ימרוד נגדו בצורה כזאת. אז שואלים כולם, יש פה סתירה ממדרש בסנהדרין, מה שכתוב פה מדרש במסכת סוטה, הלא אמרנו שאבא לא יכול להציל את הבן שלו. ופה זה ממש גם כן בתוך המלאכים, כמו המגרא אומרת על אמון ועל על, על, על אחד, על מלכי מלאכים הרשעים, אותו הדבר ממש. הבן שלו הרשע והוא הציל אותו מגיהנום. מה התשובה? אז בעצם יש לכם תשובה, תוספות מקשים את הקושיה.
חוץ מבין היו השאר צדיקים?
בסדר, אבל זה סתירה. אם אב לא יכול להציל את הבן שלו מגיהנום, כמו ש... אז כמו שכתוב פה, שגם פה האבא הצדיק לא יכול להציל את הבן שלו. כן? חזקיה לא יכול להציל את הבן שלו מנשה מעבוד הזור, מגיהנום, מחסר עולם הבא. זה תוספות מקשים. אי קשיו אמרו בחלק, פרק חלק, בן מזכה אב, לאב לא מזכה בן, כמו שכתוב, אין מידי מציל, אין אברהם מציל את ישמעאל, ולא יצחק את עשיו, אבל הבן מציל את האב, כמו יושעיהו, שלא מנעו את עמון, ואלה שאין להם חלק מהאבא, יש לומר, משום דאב שלום נטל את שלו בעולם הזה, שנערה ומיתה משונה, אותו הדבר כמו ש... זה המיתה משונה. לכן קיבל כך חלק מהכפרה. לכן הועילה לו תפילת אביו, דומת יו, כמו שהגמר עומד, הוא יקם. בגלל שיקם כבר קיבל מיתה כל כך משונה, גם אב שלום הייתה כך. שנירג על ידי זה שנתלה באילן, על כך, עם הספסל, חתכו את ראשו. דומה אתם שהם... כתיב על כל כתו זאת ועוד אחרת, ונתקל מלאב המיטה, לא מנעו אותו. אז אותו דבר פה גם כן, אצל אב שלום. התפילה יכול לעזור קצת, לא לגמרי, אבל קצת. ועוד אב שלום, אב שלום לא עבד עבוד עזרה. אפשר להגיד שאצל כל המלאכים, שאנחנו, שכל עניין של, וזה ודאי חידוש גדול בתוצאות, כל מה שאנחנו אומרים, לפי התירוץ השני של הצוות, שרק בחטאים של עבוד הזרה, על זה הוא לא עבר, וכל המלאכים הללו, שאין להם חלק במבט, זה בגלל שעבדו והפיצו עבוד הזרה בתוך כלל ישראל. אינמי, תירוץ שלישי, דהום האבא לא מזק עברו, הן משום כבוד האב, אין מונעים למנותו עם רשעים ולא תפילה, אבל תפילה מועלת, ודוד יפלל אף שלום. על פי התירוץ השלישי, מהאבא מתפלל על הבן. זאת אומרת, אבא נכנס לעולם הבא, יושב אצל הצדיקים, אז לא רוצים להזכיר שם שיש לו בן שהוא רשע. זה הפירוש. די שחושבים, צדיק הזה, ודאי יש לו בנים כולם, גם כן, בכל אופן הם לא רשעים. אז משום תקיבו לאב. ולכן, אם האבא מתפלל על הילדים, זה כן עוזר. אז כל אלה מחידושים חשובים.
זה בחיים של הבן?
כן. כן, מתפללים על הבן.
אז אם הוא יתפלל, אז הוא יכול להוציל אותו מאחרים אותו, אפילו שהוא היה רשע.
כן.
ואם לא יתפלל בחיים, אז לא יכול.
תכן אלה שהולכים בשיטה, שבעולם הבא אפשר בכל זאת להתפלל הלאה, כמו שזה נכנס גם לכמה נוסחאות, שהצדיקים וגם... אבות של בנים יכולים להתפלל בשבילם. כמו שמשל פה, הם צלחו לי לקברי, שהדברים של צדיקים בסנהדריה, יש שם הקבר של צד של ירושלים, של אהרן לוין, שעוד זכית לקבל ברכה ממנו. כתוב על הקבר שכל מי שבא פה, הוא אומר בפורש, אני מאמין לשלם מצוות המתים, אני אעשה את הכל בשמיים כדי להביא לו ברכה.
איפה זה?
ביד בסנהדרין.
אפשר להגיע מפורות רוס?
כן. הוא יגיד, אתה לא יודע.
איזה קבר?
קבר, בית עולם סנהדרין. כן, בצומת בר אילן, שם זה.
איפה שהרב עובדיה?
כן, כן, כן.
אצל איזה רב זה?
כן.
איזה רב זה?
רב ארון עלי.
מי יכול לזכור מה שאמרתי לפני חמש דקות?
אני אכתוב את זה.
אהי לוין.
כן.
בלי
נדר, היום.
לא היום, לא בהפסקה, לא בהפסקה. יום שירות עובד. בשבוע הבא. זה לא צריך להיות
רחוק,
אולי
שעה.
כן,
עכשיו...
שמעון, אתה רוצה
לעבוד גם?
למה
זה? אומר הרשב"א, אחד מהראשונים החשובים, מה הפירוש שאב אין המזכה לבנות? הכוונה היא, הירושו לעולם הנשמות. למה שהבן הרי הוא מסובב מן האב. ולכן הבן מצווה לכבוד האב מוראו, ואין האב מוסר כמו כן לכבד את הבן, שהמסובב לעולם חייב לכבד את המסובבו. זאת אומרת, צריך לדעת מהו הסיבה של איש. הסיבה של איש זה הורים שלו. לכן כשאדם מוליד בן צדיק עובד אלוקים, כמישהו הסיבה שלו נראה שכמו עצמו עובד אלוקים, שהוא הביאו לעולם להיות צדיק ועובד תחתיו. וזו תכלית כל שכר האדם, שישאר ממנו לעולם הגשמי עובד אלוקים, ועוד נראה לו כאילו בעצמו העובד, ואין אמת אלו חי, שהוא הוליד מי שעובד לשם יתברך. אז בזה שהבן עושה עבודת השם, הוא ממשיך את החיים של אבא שלו פה בעולם הזה, ואין אמת אלו חי, שהוא הוליד מי שעובד לשם יתברך. ולכן ראוי באמת שיזכה האב בזכות הבן. אבל האב, למה יזכה את הבן בנפש? האב אין חלק מן הבן, ולא מסובב ממנו, ולא בגוף ולא בנפש. אם כן, מה יהיה זכות האב לבן? אמנם, אומר הרשב"א, מי שעושה צדקה ומתפלל תפילה בעד מי שכבר מת, גם הוא לא קרוב, ובוודאי הוא קרוב, מועיל לה זכות זו למת גם מת אינו אביו. וזה הביאו מה שנהגו יצחק בתית הצדקה לילו נשמת הנפטרים, גם כשאין הבניו של הנפטר. זאת אומרת, אז הוא מבדיל בין סתם זכות על ידי עבודת השם שלו, שזה עניין של הבן מזכה את אביו לפי ההתקדמות שלו בעבודת השם. אבל אדם עושה, הוא עושה תפילות מיוחדות, או הוא עושה צדקה בשביל נשמת המת, זה מעלה את נשמתו בכל אופן. כך השיטה שלו. אבל בכל זאת, אז דנו הראשונים והפוסקים בשאלה הזאת. האם, לפי הרשב"א, גם משמע שתפילה מיוחדת כן עוזר. לאו דווקא אב על האב, רב בן על האב. לכן גם הרש מביא תשובה של רב שלי כאון, הרבה לפניו, שעונש שחייב אדם למקום, כמו שעבר על המצווה, אין בידי אנוש להקל אותה ממנו בוודאי, ואם על התור וקטלתו מזיב השכין אלפי מעשיו של עצמו, אפילו כל צדיק עולם ביקשו לב רחמים, וכל צדקות עשו לזכותו, אין מולים בזאת. אז זה רב שחיר גאון, הוא מאוד קיצוני. הוא אומר שזה לא יעזור, מפני שכל אחד מקבל את העונש שמגיע לו מידה כנגד מידה. זה דעתנו בדבר הזה. אבל מה שנרש ומביא, גם בעצם הוא חושב כך, אבל הוא אומר, מה שנהוג ביצת מקומות לזיכוי המתים כמו בתפילות יזכור, יש סמך לזה. אולם דעת הוא שבאמת אין כוחם לכפר על המתים, וכן הובא גם כן תשובה של אחד מהקדמונים, אין כוח החיים לכפר על המתים. רק אם בנו של הנתון צדקה הוא מקיים מצוות. אבל זה מועיל לכל הדעות. אבל סייבי חסידים עצמו אומר לו, הוא אומר חסיד אחד שעודה בשביל הנשמות, בשביל קרוביו, ויקח נדע הכל בסתם בשביל כל הנשמות, אמרו לו, למה אתה עושה כן? אמר, יש דין שחטאת שמתו בעליה מתה. לפני כקוב חטאת ועל הגן מן הישורת, הוא כבר מת, ועוד מיתה מחפרת. אבל צדקה שנותנים דומה לעגל הרופא, שאמרו, ראוי כפרה זו לחפר יוצא מצרים למפריע. אז רואים פה כוח של כפרה בשביל אנשים זרים. עגל הרופא מחפרת על הדור של עם ישראל שיצאו ממצרים, אפילו על דורות קודמים, שהם כולם מקבלים עונש בשמיים, אז אפשר לחפר להם את עגל הרופא. ויש רבינו בחיי גם אומר שכדי ששנוע במחיים להפתיש בת המתים, יש להם תועלת למתים, חושכן הבן מפתיש. אז בעצם זה שאלה הלכה למעשה קצת, לפני שהבית יוסף אומר הבית יוסף גם כן אומר שאיקה התפילות צריכות להיות מבן על אבא שלו, בכל זאת מותר גם כן להגיד תפילות בשביל המתים. זה מובא בסימן ריש פי דלת בית יוסף, וגם מובא ברמור בסימן ריש פי דלת סיב זין, אומר ונהגו להזכיר אחר קריאת התורה נשמות המתים כשאומרים זכות ולברך עוסקים צריך ציבור. וזה מובא מהבית יוסף שמביא מינה כזה. אז המינג של השכרת נשמות אומר מידי פה גם בי הלכה וכפל עמתי ישראל אלו החיים השפטית אלו המתים. מכאן שהמתים צריכים כפרה וקבעו בשבת שהכל נמצא עם בית הכנסת והחי ייתן לליבו. זה גם הוא בהגרה, וזה היסוד שעושים השכרת נשמות בזמן שבדרך כלל יש הרבה יהודים בבת הכנסת, יום אחרון של יום טוב וביום הכיפורים. אז זה היסוד למנהג זה. וגם מובא בהלכות יום הכיפורים המתים גם כן יש אפילו אומרים למה נקרא יום הכיפורים כפרה לחיים או למתים. אז אם נותרים דברים בשביל המתים, אומרים אילו היה חי נותן גם כן צדקה ואפילו העוני היה תולב רוצה לתן, וברש הזה לא יועיל. אבל אם התוודע קודם מותו ישלומת יש לו כפר וצדיק חשוב. ובדרך כלל צריכים לדעת שרוב עם ישראל גם עשו דברים גרועים מאוד, אבל לפני המוות שלהם הם עושים וידוי. לאור המצב היום שיש אנשים שחושבים שיש אנשים שכמו רשעים שהם שורצים קצת על הגזעות, אז אני אספר לכם סיפור שכשבאתי בראשונה לארץ הייתי עוד כמה מוסמכים צעירים והיה לנו סיוע אצל כל ראשי הסיעות. אז היה אחד, היה מפלגה קומוניסטית בזמן הזה, לפני 50 שנה. קראו לו משה סנה. אז אני התפקחתי איתו, אמרתי לו כך, אתה נקרא משה סנה, אתה מקבל את תורת סטלין ולנין כאילו זה תורת משה רבינו, אבל זה ההפך של תורת משה רבינו. ולא לחינם קראו לך משה סנה, שתחזור כמשה או סנה, זה היסוד של התגלות של תורה על ים ישראל, בסנה.
סנה בוער
ולא תקעת. ככה היא ניקועה, היו כמה רבנים יחד. השיחה די ידידותית, אבל גם די חריפה. הוא רצה להגן על עצמו, וזה לא כל כך. אז שמחתי מאוד, אחרי כמה שנים קראתי, שבסוף ימיו הוא אפילו עשה צוואה כנראה, שהבן שלו יגיד עליו קדש, אז הוא אמר, מכחיש כופה בכל. אבל בסוף ימיו הוא חזר בתשובה.
הוא היה ראש מפלגה קומוניסטית בארץ.
כן, בארץ.
אני זוכר היה מאיר וילנר, הוא אחרי זה.
כן, אחרי זה.
איך יודעים שמשהו בשקר, ברגע שאין אותו כבר בעולם. כל דבר שנכשל בעולם, אין אותו כבר בעולם. לכן, כל מה שעכשיו
זה... אם אדם, אז בני אדם חושבים, כן, כך זה הולך. אז הוא אומר פה, אבל מסתבר, אומר פה, זה מוסיף פה קובץ מישהו ברור, אם הבן נותן בעד אביו, בכל גב נמול להקל דינו, נשבן מזכי אבא, זה ודאי. בן על אבא שלו, גם אם ידוע שלא התחדה, זה כל דבר יעזור, כל מה שהבן יעשה לטובה, זה הולך אבא כך לזכות האב. זה דבר חשוב מאוד. ובעצם הרומו מביא פה, המתים גם יש כפרה ביום הכיפורים. מרדכי אומר, לכן נקרא יום הכיפורים, כפרה לחיים, כפרה למתים. זה דבר גדול. אז ובהלכות אבלות, יש פה כמה דברים מעשיים שמסבירים את המנהגים של היום. על יסוד עוד הרבה מדרשים, דברי הזוהר, כתוב פה, בעזרו הזה כתוב, בשם תונד בליהו, נהגו לא מעל אב ואים קדיש, פטרה, יוד בית חודש, וכי נהגו להפתיע בנביא ולהתפלל אב מוצאי שבת, שהוא הזמן שחוזרים הנשמות לגיהינום, וכשהבן מתפלל ומקדיש ברבי, קודי אביו ואימו מן הגיהינום. בעצם תראה, הקדש אין לזה שייכות ישירה עם מיטה. לא כתוב שם עניין של מיטה, בכלל. בחוץ לארץ, באמת אומר גם בקהילה שלי, שהייתי שם רב, אמרו, הידישקייט של היהודים פה מיוסד על המפטה ועל הנפטה. כך אמרו, אני נפטה. וכן אצלנו גם היו קבוצה של כמה מאות שומרי שבת, אבל היו בחברה גם, שגם הצטרפו לבית הכנסת ובאו להגיד קדש, היו על 2,000-3,000 שבאו רק עם כיפור בדרך כלל, או כשהיו צריכים להגיד קדש. כן, למפטה ונפטה. אז יש בזה דבר גדול. אבל עיקר העניין הוא התקדל והתקדסתי לקדש שם שמיים ברבים שמחויבים להרבות כאילו שם שמיים בכל ההתנהגות שלנו. ואם מישהו מקדש באמת מקדש שם שמיים ברבים, זאת היא המתנה הכי גדולה לתת לאבא שלו, הורים שלו. הוא מוסיף פה נוהג למקדש גם על האם, אבל שהאב חי עדיין, איני והגדולים קוט לבנו שלא יאמר. ועוד עניין, ואין, בכל זאת, הוא מביא פה דעה אחת, אין מקום לקדש זה, אלו על אב ואין בלבד, אבל לא בשאר קרובים. זה מביא בשם המריל. ואם אין בבית הכנסת אבל על אביו ואמו, אומר אותו קדש, מי שאין לו אב ואם, בת כל מתי ישראל. מותר לעשות את זה. ויש מקומות שנהגו ששקרים, אומרים קדש על קרוביהם, כשאין אבלים על אביהם ואמם. ויש עוד מקומות שאפילו יש אבלים, אומרים שקרים גם כן. רשתים פשרה בין. טוב, אלו הדיני קדש. אז עכשיו נבוא, יש עוד קצת זמן, נבוא לעניין הזה. למדנו המון עניינים שנוגעים למה שקורה לנשמה של בן אדם אחרי המוות. כל פרק חלק מלא עם זה, או מה יהיה אחר כך, מה יקרה, את המתים, מה זה גן עדן, מה זה גיהנום. אז ודאי כל אלה דברים הם לא כל כך פשוטים. אז אני עכשיו רוצה להתמקד על עניין אחד, שזה שיטה עיקרית על מהות הנשמה. ודאי שיטת בגמרא, הפי פשטות, וזה הפשטות גם כן לפי הרמב״ם, ורסת יגאון, לפי חובות הלבבות, שכולם עסקו בעניין זה. אני מדבר אלה ראשונים שעסקו הרבה בעניין זה, של מה השכר הרוחני. כולם בדעה שכל אחד יקבל עונש או שכר לפי מה שעשה בעולם הזה, לפי מה השפיע בעולם הזה, גם על המשפחה, על עם ישראל. וזה הולך ביחד עם אמונתם שלהם שהשכר הרוחני זה הדבר העיקרי. עניין של תחיית המתים זה גם כן שכר, אבל לא עיקר השכר. עיקר השכר, בוודאי לפי הרמב״ם, לפי חובת הלבבות, זה שכר רוחני. גם כמה ראשונים שגם הולכים בדרך שתחיית המתים זה יהיה לעולם, זה יהיה השכר הסופי הכי טוב, וזה יהיה שכר להחזרת בני אדם למדרגת אדם הראשון לפני החטא, שלפי דעתם אדם ראשון לפני החטא היה לו גוף, אבל גוף שהיה מתקיים בצורה יותר רוחנית ממה שיש גוף היום. כמו שזה מרומז בהרבה מן המדרשים שאומרים שביעס השם אלוקים קוטנות אור וירבישם, שלפני החטא היו זה קוטנות של אור עם א', זאת אומרת שזה היו חיים כאילו שכוח רוחני, בגלל שעדיין לא חטאו, זה הלך דרך הגוף שלהם. כמו שגם כן משה רבינו בשמיים הוא היה מתקיים על ידי אור רוחני, על אף שהיה לו גוף. לכן כשהוא שירד קרן אור פני משה, ובסיני לא אכל ולא שתה. איזשהו חיבור של זיכוך הגוף מדרגה של אדם הראשון, וזה הרי התחיים באופן נצחי. זה שיטת זה רמב״ם. הרמב״ם אומר זה עניין שריעת המסים היא רק כמה אלפי שנים, כמה זמן, אבל לא יהיה נצחי. מה שעולם הבא זה למעלה מן הזמן. אז בכל זאת היה כבר, זה כבר ידוע אצל נושות, אצל הברמן ואצל כמה קבוצות של אנשי דת ומחשבה במזרח הרחוק, העניין של גלגול נשמות. זאת אומרת כשאדם מת, אפילו היו שיטות כאלה שאצל כל אדם זה כך, שהוא מתגלגל בגוף שני, הנשמה שלו מתגלגל בגוף שני, וכך ממשיך את החיים. היו אחרים שחשבו כבר בזמן של אברהם אבינו, או קצת אחרי אברהם אבינו. יש אפילו שאומרים כשאברהם אבינו הוא שלח אל ארץ קדם, הקדם אל ארץ קדם, את השמות, השמות הללו זה היה לתת להם קצת הבנה בעולם הרוחני, והם הפכו את העולם הרוחני לפי העבודה זרה שלהם אחר כך. זה הברמנס ואחר כך עוד קבוצות בסין ועוד מקומות. אז זה ידוע היום בהרבה מקורות. אפילו במצרים גם כן זה עניין של המומיות והפירמידות. זה גם קשור עם מידת מה, שכשאדם מת אז הכוח חיוני שמתגלגל בכל מיני מקומות ואחר כך חוזר לגוף הראשון. זה השיטה אחת של הספרי מתים של המצרים. אז זה דבר עתיק. אז לפי הרמב״ם ואחרים, כל הדבר הזה בדרך קשור גם כן עם כמה אופנים של כישוף ושל בסמים. לכן גם כן אפילו אז היו למה משתחווים לבהמות, חשבו גם כן שבתוך הבהמות יש שם נשמות של בני אדם. זה גם היום, זה עוד היום ככה במזרח הרחוק, יש שמאמינים בזה. זה הכל, בכל זאת יש רואים בעצם עניינים של גילגול נשמה עד היום הזה. אז אני אסביר הלאה. גם ידוע שהיוונים הקדמונים הפילוסופים כמו פיתו פייתגורס, כל אחד יודע פייתגורס זה סטירון, כן? זה לומדים במתמטיקה, אבל הוא היה פילוסוף גם כן, הוא האמין בגילגול נשמה. וגם פלייטו, אחד מהפילוסופים הכי גדולים של היוונים, גם כן הוא קיבל את תורת הגלגולים. אז זה בא גם ביוון. עכשיו אצל עם ישראל זה ככה, אצל עם ישראל הקדמונים לא מזכירים את זה עד זמן של הגאונים. בזמן של הגאונים היו כמה כיתות גם אצל היהודים שהאמינו בזה. ויפאשי קיבלו את זה מאחרים, גם קראים, היו כמה מהקראים שקיבלו את זה כאמונתם. אז רב סעדיה גאון למשל הלחם נגדם, וגם עוד מהגאונים, והם אמרו לא, זה לא אצלם, זה דבר זר. בכל זאת זה המשיך, אז היו מהראשונים קצת אחרי קצת, משהודה הלוי גם כן נגד זה. בן של הרמב״ם כותב במפורש נגד, זה לא אמונה שלנו, זה אמונה של הגוי. אז בכל זאת הרמב״ן ויש גם כן מקורות יותר קצת יותר קדומים, ספר בהיר שזה היסוד, זה קודם של ספר הזוהר. אז הרמב״ן כן קיבל את זה כדי להסביר כמה דברים. באמת זה אומר שיש עניין של גלגול נשמות, אבל הוא רק מזכיר גלגול נשמות כעונש, וזה יכול לבוא לתיקון, אבל לא, הוא לא מזכיר גלגול נשמות בתוך בהימות או בתוך עצים. אבל בכל זאת עניין של גלגול, כך הוא מסביר, ודאי צד יברא לו ורשע וטוב לו. זה לפעמים אנשים מבינים את זה יותר אם יש גלגול נשמה. וגם עניין של תינוקות שמתים בלי שעשו משהו בחיים, אז כתיקון זה אפשר להבין, זה כתיקון למה שהחסר בנשמה. אחד מהאלה שכתבו נגד גלגול נשמות, אייזה מודינה ששבט יהודה, הוא תלמיד חכם באיטליה, גם רופא, אז יש סיפור כזה, הוא גם רופא, ואחד מהאנשים שעברו אצלו כרופא קראו לו בדחיפות, שהתינוק שנולד להם הוא לא אוכל, לא עושה שום דבר, צועק כל הזמן, הוא ממשיך, הוא כמעט מת, לא יודע מה יהיה. אז הוא בא לבקר, הוא ראה שהילד הזה שרק כמה שבועות בחיים, אז לא יכול, ילד לא יכול לשבת, אז בתוך הקוט, בתוך הארסה, מה קוראים? קוט? בייבי?
בייבי.
בייבי קוט? What's a baby called? Eres. Eres tinok. בתוך הארס תינוק, התינוק הזה, ישב, אריסה, הוא ישב, לקח את יד שלו על עיניים, ומשמע ישראל שם, אך כך מת. אז הוא אמר, איך אפשר להסביר דבר כזה? אז הכירו כל אפשר להסביר. אז זהו, לכן הוא חזר בו קצת. יש הוא אמר, לא יכול לכבד את הזוהר.
יש הוכחה לסיפור הזה?
מה?
יש הוכחה לסיפור הזה?
לא יודע, אבל יש
יכול להיות שזה כזה סתם מייסר?
יכול להיות, אני לא יודע, זה לא סתם מייסר, אבל יש מעשים כאלו היום, ודאי יש הרבה מעשים כאלו, מעשים שאפשר להוכיח. יש הרבה. עוד מעט אני אגיע לזה.
היה מעשה עם רב לופיאן, אני שמעתי. עם רב לופיאן היה מעשה שהוא מגיע להוציא את הדיבוק או משהו. רב לופיאן, רב אליהו לופיאן.
היום יש הרבה סיפורים בכל העולם כולו עם עדות. בכל זאת, עליו אלה שהזכרתי, ש... לא מסכים את זה, אפילו מדברים נגד זה, אבל מהרמב"ן והלאה אנחנו מוצאים כמה שכן קיבלו את תורת הגלגול. יש כאלה שאמרו יש רק תורת הגלגול בצורה מצומצמת, יש בספר גלגולים של אריז"ל, אז הוא גם האמין שיכול להיות גלגול אפילו בתוך עצים ואבנים, ודאי אצל בעלי חיים. לכן כמה ואלה שהולכים בזה הם לא רוצים לאכול בהמות ועשה בכלל בגלל שחושים מגיבולים וכאלה. אז יש כל מיני שיטות אצל אלה שנקראים מקובלים עד איזה דרגה הם מקבלים את תורת הגיבולים. אז עכשיו יש עניין נסתכל על זה עכשיו. היום רוב גדולי ישראל, יש הרבה מהם שיגידו אין לנו עשר נסתרות והם לא רוצים להביע דעה על זה, אבל יש גם הרבה מהם שמקבלים אפשרות כזאת. יש הברוך היבחר, צריך להגיד, ועדיין הפשטות של גם רוב הדברים שנזכרים בגמרא, אז זה נביא קודם כל מה שכתוב אצלנו בגמרא על יד בדף קופי, בדף קופי עומד א', פה כתוב בילם, כתוב פה שיש על בילם בדף קופי עומד א', כתוב בילם, יש בילם הוא גם כן בילם לא זה יש לו שלוש באור הוא קושן רשתיים שהוא חי 300 שנה אחר כך, וגם כן שהוא חי בזמן שפות השבוצים, וגם מה שמו לבן הרמי. לבן, בילם, או אבא של בילם, או קושן שתיים, כולם אותו האיש. אז הרב הראשונים, הם אומרים גם כלום, פנחס זה אליהו, חזר. אז הפירוש הפשוט, שהרבה ראשונים לא פיקח, הרוח, לא, הרוח הקינה של פנחס, זה עבר לאליהו נביא, אותו הלשון. גם פה רוב המפורשים אומרים זה אותו העניין.
הם אומרים ברמז אבל לא בפירוש. ברמז הם אומרים למשל רב בדין ובשמואל
בממון. אני רק תן לי לגמור, זה רובם. אבל רב ינקב אנדר אומר פה יש רמז לתורת הגלגול. אולי זה הגלגול. אז כשמדברים יש הרבה, גם גאון מווילנה וגם הבן איש חי, מדברים על איש של שורש נשמה. זאת אומרת, יש עניין של נשמות שיש להם דמיון. למה יש להם דמיון? בגלל שיש להם לפני הלידה גם כן בעולם הנשמות נבראים נשמות בסוגים שונים, הם לא כולם אותו הדבר. הקדוש ברוך הוא נותן לכל אחד ועד אופי מיוחד, ויש כאלה שבאים משורש אחד, אז יש דמיון ביניהם. זה הפירוש היותר שטחי, אבל זה מקובל על כמה מהמקובלים, אפילו מפורשים גם כן. ואחרים אומרים, זה תורת הגלגול. זה אצלנו. אז בכל זאת, היום צריכים לדעת, בכל עניין של מדע, יש הבדל בין מדע של בין הביניים, שאנחנו נדבר על גדולי המדענים, מימי הביניים עד היום, עד לפני 100 שנה, שכל גישה של המדע היה חיצונית, מדע חיצונית בעיקר, כן, אצל המדענים. לכן, זה השפיע, ויכול להיות שהשפיע גם כן, על בכלל, על המידע, של כל, גם כן של גדולי עם ישראל, גדולי עם ישראל גם כן, בעניינים של רפואה, ידיעת הגוף, ידיעת המדע, הם הלכו לפי מה שהם הבינו. כן? מה שאין כן היום, יש כבר לאלה בין המדענים שמתעמקים, יש הכרה שיש עולם רוחני. כן? אולי האיש הפופולרי לא יודע את זה כל כך, מי שמתעמק במה שהולך במדע, בגבולות של המדע, יודעים שהיום כבר מדענים הכי גדולים, קודם כל, הם אומרים שעניין של מקיום הנשמה ונצחות הנשמה, זה לא עניין רק של אמונה, זה עניין של מדע. מדענים באו לזה. אז אם אתם רוצים לדעת מקורות, יש לי פה, זה בעצם ספר של הישיבה, אני חושש כמה ספרים כאלו שהישיבה קנתה, הם, יש כמה, כן, כן, יש כמה, יש פה בישיבה, זה בעיה רצינית, הרבה ספרים נשחטים, נעלמים, מובבים, זה חבל, לכן זה שמעתי בין כך, אבל מי שרוצה לדעת, הוא יכול, העברית זה הופך אותו הדבר, וזה כבר אני לא מוצא.
אתה רב דוד כהן?
כן, כן, עצרו. הוא מביא פה ממדענים שחוקרים בזה. יש היום אוניברסיטאות בעולם שמתמחים, גם ברוסיה, דווקא ברוסיה, היו הרבה התפתחות של אין לנו כל כך הספרים הרוסיים, אבל ידוע לי מה שקראתי כמה פעמים, מדענים רוסניים יודעים שהעולם, מה שקוראים פרה-פסיכולוגי, זאת מציאות. זה לא עניין של סתם דמיונות, יש בזה מציאות. אני גם יכול לספר להם, אני היה פה תלמיד בישיבה, מפלורידה, שהוא אמר, איך באת לי, לשכת, וסיפר לי גם כן שהיה לו איזשהו מראה באמצע הלילה, חלום, לעזור ליהדות. אז הוא אמר לי, גם הוא בא לישיבה גם כן, לפני כמה שנים, עם ספר של אחד שקוראים לו, ברי וייס, דוקטור ברי וייס, פסיכולוג פרוידי, פרוידין סייקולוגיסט, הוא היה. כן? והוא חזר בו לגמרי מפרויד, מפני שהוא היה עוסק משהו רגרסיב תרפי. והוא הוציא, כמה מאות של הפציינטים שלו, שהיו להם חיים קודמים. והוא בירה שהחיים קודמים שהם סיפרו על זה בחלום או תחת היפנוסיס, זה היה מדויק לגמרי, לפי כל מה שיודעים מההיסטוריה. יש אחד, דוקטור סטיבנסון, דוקטור סטיבנס, קראתי את הספר שלו פעם, שהוא מביא, עושים את זה אחד מהראשי חוקרים בזה, בווירג'יניה קולג' בארצות הברית, יש לו מחלקה לגמרי שעוסק בזה, אז הוא מצא 4,000 ילדים שידעו שפות שאף פעם לא למדו. אני מעדיף את השיטה, לא כל כך של טרנס-מיגריישן, אני מעדיף את השיטה שנתקע בגמרא, אני חושב זה יותר עמוק. יש היום מודי גם כן מביא המון, המון עניינים כאלו. מודי שעשה כל עניין של life after life, חיים אחר מוות, הוא גם כן כתב לך ספרים שהוא עושה ביחד life before life, לפני. אני אומר כך, לפי דעתי, אני עוד דעתי, אני חושב מה שהגמרא בנידה, שלפני הלידה, מלאך שהוא ממונה על הלידה, לפני זה הנשמה יודעת את הכל. שם יודעת כל התורה כולה, וגם רואים מסוף העולם עד סופו, ועל פי פשטות זה כל אדם. כל אדם יודע. למה? בפני שלבני הנשמה, הנשמה קרובה של השם, כמות קרוב לשם, השם יודע את הכל. והנשמה אומרים, חלק אלוח ממעל. כך אומרים, ברוך גם, מודה אני, זה חלק אלוח ממעל. אם זה חלק ממעל, לפני שיש מחיצה של הגוף, אז אפשר לראות את הכל. כמו שגם כן אלה שהולכים בחוויה קרוב למוות, רואים את הכל. אז זה יש כבר עדות. כן, בבת אחד הם יכולים בלי עיניים, למשל יש אחד שהיה סומה כל החיים, והיה לו גם כן near death experience, כן? אז הוא יכול לספר כל מה שהוא ראה, השמיים, הוא ראה גם כן הניתוח שלו בארץ, זה הוא יכול לספר בדיוק מה שקרה. זאת אומרת, הוא יכול לראות בלי עיניים, כן? אבל הם יכולים לראות בכל מקום. זה מקום למעלה מן הזמן, מקום זאת אומרת, שזה כולל את המקום ואת הזמן. לכן אפשר להוציא מהם כל מה שזוכרת הנשמה. כמו שכשהייתי צעיר, הייתי פה, הלכתי לבלץ, ושיפרתי כבחור ישיבה פה, ארן מבלץ, היה שם אחד צעיר, שכמו זה ילד פלא, ילד קטן, רק תגיד לו, התחלה של פסוק, הוא יסיים אותו. תתחילו משהו מגמרא, הוא יסיים אותו. אז הוא שהוא זכר את זה, אבל זה תמצא אצל, הוא מביא 4,000 ילדים שיודעים שפה שלא למדו כלל, לא שמעו כלל. הפירוש הדבר זה מה שיוצא מהזיכרון. לפני שעולם הנשמות זה עולם של קבע למקום, שלמעלה מזון, מעלה למקום. לכן, זה ובוודאי שם הכל מתגלגל, כן? אז זה כוח של הנשמה, אבל בכל זאת, על פי פשטות, זה כל נשמה מקבלת עונש שלה. יש הרבה שאלות שאולי נפתרות על ידי פורת הגלגול, ויש, לפי דעתי, יש יותר שאלות שעולות אם מקבלים תורת הגלגול. הרבה יותר קל לקבל את השיטה האחרת. וזה הולך גם עם המדע. אז הם טוענים, בוודאי יש past lives. כך הוא גם נמצא. זה what you call past lives. It's also part of transmigration. The soul travels through different experiences. אפשר גם לזה, זיכרונות שונות, מתקופות שונות. זאת אומרת, ממה שהנשמה קיבלה בשמיים. בכל זאת, יש מקום גם לזה וגם לזה. יש כבר הוכחות כאלו שתראו פה מי שמעוניין אבל רוצה לא לשים את זה כאן בספרייה לפני שאני חושש כל ספרים מסוג זה ששמנו בספרייה או שמתקלפים לגמרי או נעלמים לגמרי מי שמעוניין יכול לקחת את זה אולי להחזיר לי אני רואה את זה?
coming
at was America and you have a lot of say for us oh you found it very good where did you find it